טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת סיימנו בנקודה שמי שעוסק בבירור לימודי ומלא ברצון לחיות את הבירור הלימודי הזה ולגלות אותו בחיים בפועל של ענייני המוסר והדבקות האלוקית, הם הרבה פעמים לא אנשי השכל שמחפשים יותר את הצד של החידוש המקורי השכלי, ולכן התוצאה היא, כמו שתכף נראה ברמח"ל, שבעצם מי שעוסק בענייני המוסר ובפרט בענייני הדבקות, אהבת השם ויראת שמיים, הם אותם האנשים גסי השכל, שתכף נראה מה ההשלכות של הדבר הזה על כלל החברה, לא רק על עצמם. אז אנחנו הגענו בעמוד י"ח, שורה שלישית בהוצאה שלי. אם כן, ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה ימין, כלומר ספרי המוסר, ספרי אהבת השם, הדבקות בהשם וכו', מי ילמד את זה? מי יתעסק עם זה? מי ישקיע מאמצים בזה? כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס, כי לכאורה הם לא מסוגלים לפלפל ולעיין בשכלם, כמו שאמרנו שבדל בין פלפול לעיון, ולכן הם מוצאים את עצמם, מדברים או עוסקים או לומדים בענייני מוסר ויראת שמיים, שהם נראים דברים יותר פשוטים, יותר קלים, פחות מורכבים, פחות מסובכים, לפחות מבחינת ההבנה השכלית, ככה זה נראה. אתה אומר שאפשר לקרוא לזה סיפורי צדיקים, הייתי אומר כמשל. כמשל, כן, סיפורי צדיקים זה יותר קל מלעיין בגמרא בבא בתרא. אז מי יעיין בגמרא בבא בתרא? אנשי השכל. ומי יקרא סיפורי צדיקים באלון של פרשת שבוע? גסי השכל. אבל לא צריך להגיע לסיפורי צדיקים, לא זה מדובר, אלא כאן מדובר על ספרי מוסר וספרי יראת שמיים, אהבת השם, דבקות השם, ספרים אמיתיים, ספרים שאמורים לבנות באמת מוסר אנושי ומוסר אלוקי, באמת. אבל אותם אנשים לא עוסקים בזה, כי זה נראה להם דברים פשוטים מדי, רדודים מדי, שטחיים מדי, מבחינת ההבנות השכליות. לכן, ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה אמין, כי אם אצל אותם, שאין שכלם כל כך דק, וקרוב להיות גס, כן, ההבחנה בין גס לדק, דק זה אדם שיודע לדקדק, הוא יודע להבחין הבחנות מדויקות, מדוקדקות, הוא חותך דק את הסלט, כמשל. אדם גס זה אדם שהמחשבה שלו היא גסה, היא גלובלית, היא גולמית ביחס לגולם וצורה. כן, אז הוא לא יודע לדייק את החלקים השונים של הידיעות. אין לו כושר ניתוח. אז הוא לא יודע לחלק את החלקים. הוא מבין את הדברים באופן מאוד כללי, מאוד מלמעלה, מאוד בערך, וכו'. רק לדוגמה, הגמרא במסכת שבת אומרת שהאדם, כידוע, הוא מחולק איברים. אפילו בצד של המראה החיצוני שלו. האדם יש לו את החלק העליון, הראש, החלק האמצעי, נקרא זה חלל החזה, הבטן וכו', והחלק התחתון, מהאגן ומטה. ויש לו איברים, שתי ידיו, שני רגליו. בסדר? שתי רגליו. אז האדם בדרך כלל כשהוא הולך ברחוב, נגיד עם חולצה ומכנסיים, אתה רואה חילוק האיברים שלו. אתה רואה רגל ימין, רגל שמאל, יד ימין, יד שמאל, אתה רואה ראש וכו'. אתה רואה את חלל החזה, אתה רואה את האגן ומטה, אתה רואה חילוק איברים. אומרת הגמרא, אבל כשאדם לובש גלימה, מה שנקרא ג'לביה, גלימה, למה הגלימה נקראת גלימה? אומרת הגמרא במסכת שבת, כי כשאדם לובש את החלוק הזה, את הג'לביה הזאת, הגלימה הזאת, הוא נראה כגולם. מה זה גולם? גולם כגוש אחד, גס, לא דק, אין חילוק איברים, אתה לא רואה את הידיים, לא רואה את הרגליים, לא רואה את החלק העליון, האמצעי והתחתון, הכל נראה לעיניך כדבר אחד. זה מין גסות כזאת. לכן אומרת הגמרא, גלימה נקראת גלימה, כי היא עושה את האדם גולם. גולם, כלומר גולמי. גולם מול צורה. צורה זה הדיוק הדקדקני של החלקים השונים, וגולם זה איזשהו מבט יותר על. בסדר? אם אני למשל עומד מחוץ למכון מאיר, ושואלים אותי מה זה מכון מאיר, אז אם אני לא מכיר את מכון מאיר, אני עונה תשובה גולמית. מה אני רואה? אני רואה שני בניינים וגשר ביניהם. זה מה שאני יודע. אין לי מושג אפילו מה קורה בכל בניין, בכל קומה, מה נעשה בכל קומה, זה ודאי אין לי שום ידיעה. זה נקרא גולם, זאת ידיעה מאוד גסה. אבל אם אני נכנס ומתחיל להכיר ומתחיל לחיות פה, אז אני כבר יודע לדקדק, אני יודע מה נעשה בכל בניין ובכל חדר ומה המשמעויות של זה וכו' וכו'. אז זה גס ודק, בסדר? לכן, ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה ימין, כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס, שאלה תראה אותם שוקדים על כל זה, משקיעים בזה זמן, משקיעים בזה מאמצים, כוחות נפש, משתדלים להפנים את זה, משתדלים לבטא את זה בפועל וכו'. שאלה תראה אותם שוקדים על כל זה, ולא יזוזו ממנו, עד כדי כך, את זה הרמח"ל אמר לפני כ-250 שנה, מה היינו אומרים היום? עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, כשאתה רואה אדם מוסרי, או קל וחומר אדם, דבק בהשם, אהבת השם, וכו', מה ייראה לך? לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס השכל. אתה רואה אדם, ניקח דוגמה, אתה רואה אדם מתפלל בדבקות, מתפלל באמת בכוונה. בסדר? הנקודת המוצא הבסיסית כשאתה רואה אדם כזה, שאדם הזה, מה שנקרא, יש לו כמה צרות בחיים, אז במקום ללכת לפסיכולוג או לבית חולים, הוא זורק את הצרות שלו על אלוהים, ולכן הוא דבק בתפילה. אבל אולי באמת האדם הזה, הוא אדם שכלי, והוא מעיין בתפילתו, ויודע מה הוא אומר, ויודע לכוון את הכוונות היותר עמוקות, והוא מזדהה עם כל זה. אבל זה לא נראה ככה. כי אם האדם הזה, כך זה נראה, כן? אם האדם הזה היה אדם שכלי, במרכאות, הוא לא מבזבז את הזמן שלו. על דבקות באשם ועל תפילה כזאת. ככה זה נראה, אומר הרמח"ל, לא שזה צריך להיות ככה. ככה זה יכול להיראות. עד שלא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס השכל. עכשיו, מה ההשלכות של הדבר הזה? מה אתה רוצה לומר? רבי זה, הנה, זה ההשלכה, הנה. מה תולדות המינה, מה התולדות? הנה.
לא,
הלוואי שגס השכל מתנהג טוב, אבל מה עם דק השכל? לא אכפת לנו, אכפת לנו מאוד מדק השכל. למה? אני אומר את זה בשפה מאוד מאוד מעשית, נקרא זה לדור שלנו. למה חושבים, לצערנו הרב לא מעט פעמים, שמי שחוזר בתשובה זה אחד שיש לו איזה כמה בעיות בחיים? איפה חוזרים בתשובה? בבתי הסוהר. האנשים האומללים, המסכנים, שהחיים שלהם נתקעו בכביש ללא מוצא, הם, אין להם דרך אחרת, אין מוצא, אז פונים אל אלוהים, מה אתה רוצה? אין להם לאן לפנות. אבל האדם החכם, האינטלקטואל, בעל המעמד הכלכלי, החברתי, הוא פונה אל אלוהים, מה יש לך לחפש אצל אלוהים? מה חסך בחיים? הכל בסדר, תראה איזה הישגים, איזה הצלחות. הנה, הנה, הנה זה בדיוק מה שהרמח"ל אומר. מה התוצאות, התולדות, מה שהוא קורא פה, מה התולדות של המנהג הרע הזה, שמה? שמי שהוא דק שכל, מי שהוא שייך לחוכמה וכו', הוא כמעט לא עוסק בכלל בעניינים של מוסר ויראת שמיים. ולעומת זאת, מי שכביכול אין לו שכל, שכביכול לא מזלזלים בו חס ושלום כמובן, הוא מקפיד על זה ומדקדק בזה ומתחבר לזה וכו'. מה ההשלכות של הדבר הזה? אומר הרמח"ל, ואולם תולדות המנהג הזה רעות מאוד, לפחות הייתי אומר שתי רעות מרכזיות, לחכמים ולבלתי חכמים. כלומר, לחכמים שלא עוסקים בזה, ולבלתי חכמים שכן עוסקים בזה, אבל תכף נראה לא עוסקים בזה נכון. כי גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי, ויהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם. ממש יהיה כביכול נעלם מן העולם להיות אדם באמת דבק בהשם, באמת ירא שמיים. למה? ויחסר מן הבלתי חכמים, אותו אדם לא חכם. הוא לא למד מה זה יראת השם. הוא לא למד מה זה דבקות. בואו ניתן דוגמה אפילו ברמת המוסר. אז בואו עכשיו יראת שמיים. בואו נאמר ברמת המוסר האישי של האדם וגם המשמעות שלו ביחס לחברה. למשל, אם אני רוצה להיות אדם ענוותן, מידת הענווה, אומר הפלא יועץ, מידת הענווה היא אב המידות. יפה, מידת הענווה, מידה חשובה ביותר, אב המידות, יסוד המידות, שורש המידות. יפה. אם אני לא מגדיר לעצמי בהגדרה שכלית, מבוררת שכלית, מדויקת שכלית, מה ההבחנה בין אדם למשל עצוב וחסר אחריות לבין אדם, נשמע במושגים של היום, שלא מחזיק מעצמו למרות שיש לו הרבה יכולות והרבה כישרונות וגם הרבה הצלחות? אז מהר מאוד אני יכול להתבלבל ולהגיע למסקנה שאדם ענוותן זה אדם עצוב, זה אדם מיואש, זה אדם שאינו ביטחון עצמי, זה אדם חסר אישיות, זה אדם שלא יכול להוביל שום מהלך. ואז אני בציור הלא מדויק, בציור השכלי הלא מדויק שלי, הגעתי למסקנה שענב זה אחד שרואה את עצמו כאפס בריבוע, ואז הוא מתחיל להתנהל כאפס. חס ושלום, כמה כוחות יש בך, כמה כישרונות, כמה ציפיות, מה השליחות האלוקית שכבר הוא הטיל עליך בעולם, בשביל מה נבראת בכלל? חס ושלום, האדם הוא אפס, מה פתאום? אבל בגלל שהאדם לא הבחין בשכלו, שמידת הענווה זה לא אני לא שווה כלום, אלא אני שווה, ואני מוציא מהכוח לפועל את מה שאני שווה, אבל אני יודע שלא אני שמתי בי את הפוטנציאל הזה. אם נשתמש רגע בלשון הרמח"ל, במידת הנקיות, הוא אומר ככה, מידת הגאווה זה האדם שמחשיב את עצמו בעצמו. אדם שמחשיב את עצמו, נותן לעצמו ערך וחשיבות, בזכות עצמו. במילים אחרות, הוא חושב שהוא ממציא את עצמו. במילים אחרות, הוא חושב שהוא יש מאין. הוא היה עין, ועכשיו הוא יצר את עצמו כיש. אומר הרמח"ל, זו גאווה. זה אדם גאוותן. שפלות רוח, זה הצד השני. זה אדם שלא מחשיב את עצמו. מה שקראנו מקודם, אני אפס. הוא יש, והוא עושה את עצמו עין. עין מי יש. ומה זו ענווה? ענווה, אדם שמחשיב את עצמו, אבל לא בזכות עצמו. הוא יודע שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אבל הוא יודע שמי שנתן לו את הכוח, את כוחי וידי לעשות את החיל הזה, וזכרת כי השם אלוהיך, הוא הנותן לך לעשות חיל. אז הקדוש ברוך הוא שם בך כישרונות, שם בך פוטנציאל, שם בך מציאות של בכוח, ואתה, אני, התפקיד שלנו, זה להוציא אותו מהכוח אל הפועל. אני צריך להיות שמח, צריך להיות בעל סיפוק, אבל לא בעל גאווה. בעל גאווה זה כביכול אין אלוהים, אני ממציא את עצמי. יש מאין. שפלות רוח זה אני אין מיש, לא שווה כלום. ענווה אמיתית זה אדם מחשיב את עצמו. כלומר, מודע לערכו, לכישרונותיו, לתפקידו, לשליחותו, מוציא במאמציו ובהשתדלותו את הכוחות האלה, את הכישרונות האלה מהכוח לפועל, שמח ובעל סיפוק, אבל בשום פנים ואופן לא מתגאה. תגידו, זה סמנטיקה? זה לא סמנטיקה. זה עמדה נפשית. האם האדם מתגאה או האדם בעל סיפוק? אז אם אדם אומר הרב קוק בהקדמתו למידות ראייה, למה צריך בכלל ללמוד מידות? אנחנו עוד לפני יראת שמיים ודבקות, כלומר כלפי שמיה, כלפי ריבונו של עולם, אנחנו עכשיו במידות המוסריות אפילו הפשוטות של האדם כלפי עצמו. למה צריך ללמוד מידות? אומר הרב, כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך יבחין בין טוב ובין רע, ואיך יקנה בנפשו את הטוב ולא את הרע. לכן אם לא תהיה כאן הבחנה שכלית, מבוררת, מדויקת, אז הבלתי חכמים שלא עסוקים בבירור השכלי, אלא הרבה פעמים העבודה המוסרית או העבודה הרוחנית שלהם, זה, 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 זה תולדה של ריגושים, של התלהבויות חד פעמיות, של איזה זרם חברתי, קוראים זה היום טרנד, איזה טרנד חברתי שנע כמיינסטרים או פחות מיינסטרים בחברה, אבל לא היה כאן בירור שכלי, אז האנשים האלה לא יודעים מה זה המוסר הנכון, מה זה דבקות ויראת שמיים. והם הולכים על פי הרגש והזרם החברתי המצוי, בלי לברר את זה בשכל, ואז יכולים להגיע למחוזות מאוד מאוד לא נכונים. אז בשם מידת הענווה, נקבל תוצר של אדם עצוב, של אדם מיואש, של אדם חסר אחריות. וכן להפך דרך אגב, אם אדם לא יגדיר לעצמו למשל מהי מידת הגבורה, אז הוא מהר מאוד יכול להיות אדם בעל גאווה. לכן הבירור השכלי הוא הכרחי כדי להגדיר את המושגים, להגדיר את המידות, להגדיר אהבת השם. ולכן לבלתי החכמים לא יימצא הערך המוסרי והאלוקי הזה, כי הם לא למדו אותו. אז הם חיים לפי קפריזות, לפי הרגשות, לפי התלהבויות, לפי מה שנראה ממבט ראשון, כי ככה החבר'ה, כלומר החברים שלי שחזרו בתשובה שלשום, ככה הם נוהגים. והלוואי שזה היה מצחיק דרך אגב. יש לזה השלכות חמורות. אז מבלתי החכמים, אצל בלתי החכמים זה לא נמצא, כי הם לא יודעים, הם לא למדו. אז הכל בערך, הכל ככה נדמה לי. אז, ויחסר מן הבלתי חכמים, כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו. אצל החכמים לא יהיה מוסר ולא ידבקו דבירת שמיים, כי הם לא לומדים את זה בכלל. לא עסוקים בזה. לא משקיעים את זה מאמצים. זה נראה להם חשוב, אבל מרוב פרסומם ופשיטותם הם לא עוסקים בזה בכלל. ואצל הבלתי חכמים, שכן עוסקים בזה, אבל הם לא עוסקים בזה מתוך הבירור השכלי. אז אם כן תולדות הרעה הזאת, שתי רעות. רעה אחת, שמי שכביכול עוסק במוסר הטבעי וביראת שמיים האלוקית, ללא בירור שכלי, כביכול יש לו את זה, אבל אין לו את זה. ומי שלא עוסק בזה, ודאי אין לו את זה. ואז העולם חסר. את אותה הדבקות, את אותה יראת השמיים, את אותו המוסר שגם הוא חפץ בו. אני קורא רגע שוב את המשפט הזה. ואולם תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים. כי גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי, אלא יהיה כאן חסידות מזויף או שלא יהיה כאן חסידות בכלל, ויהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם. למה? כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו. לא עוסקים בזה, לא מעיינים בזה, לא לומדים את זה. לא משקיעים איזה מאמצים, לא רואים בזה כמטרה, למרות שמודעים שזה מטרה, אבל כרוב פרסומה כך שכחתם. ומצד שני, ויחסר מן הבלתי חכמים, למיעוט השגתם אותו. תראו מה כותב הרמח"ל, כאילו נכתב לימינו שלנו, רבותיי, תראו מה הוא אומר. עד כדי כך, עד שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלוי במה? נעצור היום אדם ברחוב, נגיד לו, תגיד לי, אדם מן השורה, אני אקרא לא דתי אפילו, תגיד לי, לפי מה שאתה ככה מכיר במקום, בעיר, בעבודה, בעיר שאתה גר, במקום שבו אתה עובד, במפגש החברתי שלך, בכל מיני מעגלים, לפי מה שאתה מכיר, אתה יכול בבקשה להגדיר מה זה חסידות, מי הוא האדם החסיד? אז מה הוא יגיד לך? דוגמאות. אפשר להוסיף לדור שלנו עוד כמה דוגמאות. אז אני קורא, בוא תראה מה כתוב. עד שידמו רוב בני האדם, לצרינו הרב, שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה. כלומר, חסיד זה אדם שיש לו מה שנקרא ספרים של ספרי תפילות ובקשות, והוא כל הזמן ממלמל כל מיני בקשות ותפילות מהספרים האלה, כל פעם יש תפילות חדשות, ווידועים ארוכים מאוד, כל הזמן הוא עסוק בוידועים, כמו לא בסדר וכו'. והוידועים האלה כוללים כל מיני סוגים של תעניות, דיבור ואכילה ושינה וחברה, כאן הוא מזכיר כמה צומות קשים, ובדרך כלל האנשים האלה גם טובלים במקווה, וככל שהמים יותר קרים, אז הם חושבים שהם יותר צדיקים, כיף שמו סיפורים מגאוני וצדיקי העולם, ברוסיה, בדורות הקודמים, שהיו טובלים בקרח, בקור של מינוס, לא יודע כמה, צומות קשים וטבילות קרח ושלג, כולם דברים, אומר הרמח"ל, שיש להם מקום, כמלווה, בעמדת החסידות, הוא יסביר את זה, אבל הם לא הדבר המרכזי, זה לא הגדרה שאדם חסיד. כולם דברים אשר אין השכל נח בהם, ואין הדעת שוקטה. אז תסלחו לי שאני מדבר מאוד ברור. עומד אדם אינטלקטואלי, ברמה בינונית, מסתכל על כל התופעות האלה. מה הוא רואה? הוא רואה אנשים טובלים במקוואות קרח, שזה בסדר, אבל לא כדבר העיקרי, כדבר מתלווה. הוא רואה אנשים בכל מיני סגנונות של תעניות וסיגופים, כמו שאמרנו, אכילה ושינה ודיבור וחברה וכדומה. הוא רואה כל מיני תופעות מוזרות, לא הגיוניות, לא מוסריות לפעמים גם. ואז האדם הנורמלי, הממוצע, רואה את כל הדברים האלה, אומר, אני וזה, זאת היהדות, זה אלוהים, זה התורה, שום קשר, זה פרימיטיביות שמתאימה לפני 3,000 שנה וגם לפני 3,000 שנה לא התאימה. אז הוא מתרחק, כי ככה היהדות מצטיירת אצלו. ככה התורה, חד ושלום, מצטיירת אצלו. מי רוצה לנהל חיים שכל חייו זה תעניות? מי רוצה לנהל חיים שכל הזמן הוא מרגיש שהוא לא בסדר? הקג"ב רודף אחריו, הוא רודף אחרי עצמו כל הזמן. מי רוצה לנהל ככה חיים? זה לא אמיתי, זה לא רצון השם. ובית אף אחד מאיתנו, מבחינת הנטיות הנפשיות הבסיסיות שלנו, אנחנו לא רוצים לנהל ככה את החיים. ובצדק לא רוצים. כי זה באמת לא רצון השם מאיתנו. זה דמיונות, רגשות, התלהבויות. מה שנקרא, רואים את המהלך הרוחני בסברה ראשונה, סברה פזיזה, סברה בוסרית. גסות, לא דקות. ולכן התולדה. שמבלתי החכמים, אצל בלתי החכמים זה לא נמצא, כי הם לא למדו. מה זה באמת? אלא הכל על פי הריגושים וההתלהבויות. אצל החכמים זה לא נמצא, כי הם גם לא למדו. כי זה לא נראה להם מספיק חשוב, או נראה להם, אבל זה כרוב פרסומם שכחתם. ומה התוצאה, עכשיו ממד שלישי, ומה התולדה להמון הרחב לציבור? שכשהציבור שעומד מן הצד ורואה את כל ההתנהגויות האלה, את כל התופעות האלה, הוא לא מוכן לקבל את זה. הוא לא רוצה את זה. יש לו, הייתי אומר להמון, איזשהו אינסטינקט בריא שאומר לו, ככה זה לא צריך להיות. ואם זה ככה, אז אני לא רוצה להיות חלק מזה. והוא צודק, ההמון. אני מדגיש שוב, האם לכל הדברים שנאמרו כאן אין מקום על פי התורה? יש מקום. אבל כמו שהרמח"ל כותב במדת החסידות, יש מקום כדבר מתלווה. או כשם הוא כותב לבעלי תשובה שצריכים קצת לאזן, וגם זה בהדרכה של תלמיד חכם, עם אחריות ומתינות וסבלנות, שגבולות הגזרה מאוד ברורים והמטרות מאוד מדויקות וכו'. אבל להפוך את זה כדבר מרכזי, לפעמים בלעדי, בשום פנים ואופן לא. אני רוצה רגע ברשותכם עוד טיפה תפתחו רגע במידת החסידות. מה? לא, לא, עוד כמה דקות. במידת החסידות תפתחו רגע ברשותכם בפרק י' ח'. פרק י' ח'. בביאור מידת החסידות. מידת החסידות צריכה היא באמת לביאור גדול. כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני אדם בשם חסידות, ואינם אלא גולמי חסידות, גולם ללא צורה, כמו שהסברנו. בלי תואר ובלי צורה ובלי תיקון. מה הסיבה לדבר הזה? בדיוק מה שכותב עשינו בהקדמה. ונמשך זה מחסרון העיון וההשכלה האמיתית אשר לבעלי המידות ההם. אין בירור שכלי, אין בירור לימודי, אין דיוק של הדברים. כי לא תרחו ולא נתייגו לדעת, לדעת בשכל, בחוכמה, בבירור לימודי, את דרך השם בידיעה ברורה וישרה, ידיעה ברורה, מילה ברורה מלשון ברירה, ברירת אוכל מפסולת, אמת משקר, טוב מירה, והבירור הזה, הברירה הזאת נעשית על ידי השכל. אלא מה קרה? אלא התחסדו והלכו במה שנזדמן להם לפי הספרה הראשונה. או הרגש, או החבר'ה, או הטרנד וכו'. ולא העמיקו בדברים ולא שקלו אותם במוזני החוכמה. מה התוצאה של הדבר הזה? כמו שהוא כותב אצלנו בדיוק. והנה אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים. הבאישו, פרי באושים. ומין המשכילים ממהם, אז גם אצל ההמון ובדי אצל אנשי החוכמה. למה? באשר כבר יחשבו שהחסידות תלוי בדברי הבל, או דברים נגד השכל והדעה הנכונה, ויאמינו היות כל החסידות, לדוגמה, תלוי רק באמירת בקשות רבות ובידועים גדולים ובבחיות והשתחוויות גדולות, ובסיגופים הזרים שימית בהם האדם את עצמו כתבילות הכך והשלג וכיוצא בדברים האלה. נו, עכשיו, אז איך צריך להתייחס לדברים האלה? והנה, לא ידעו כי אף על פי שקצת דברים אלה צריכים לבעלי תשובה, כדי לאזן את כל המשקעים וכל הרשמים מהעבר, וגם זה בהדרכה של תלמיד חכם אחראי, שיודע איך לעשות את בצורה מדויקת, לא מוגזמת מדי. וקצתם ראויים לפרושים, לאנשים צדיקים מאוד, יוצא דופן, והם יחידי יחידים, מי הם הפרושים? כרגע לא הזמן לעסוק בזה. הנה לא עלה לנוסד החסידות כלל. זה לא חסידות בכלל. כי אם הטוב שבמנהגים האלה, אחרי שנסנן את המנהגים האלה ונוציא את הטוב שבהם, הוא ראוי להתלוות אל החסידות. מלווה, אבל לא הדבר עצמו. אך מציאות החסידית עצמו הוא דבר עמוק מאוד להבינו, צריך ללמוד את זה. והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה, ותיקון המעשה בתכלית, קודם כל ללמוד, ואחרי זה לתקן את המעשים. משפט אחרון, הנה שורש החסידות הוא מה שאמרו זיכרונה לברכה, אשרי אדם שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. אתה רוצה להיות חסיד? ברוך הבא, כל אחד צריך להיות חסיד. לא מדויק המשפט הזה, בהמשך יתברר בעזרת השם. אתה רוצה להיות חסיד? שני תנאים. תעמול בתורה, תלמד הרבה תורה בעומק וברוחב. ב' שהתורה הזאת תחיה בתוכך, תבטא אותה בפועל. אשרי אדם שעמלו בתורה, א', ב' מממש את זה בפועל, חי את זה בפועל, ועושה נחת רוח ליוצרו. שנזכה בעזרת השם. יישר כוח.